טוב, ערב טוב. טוב, אנחנו היום מתחילים בסוגיה חדשה לחלוטין. היא קשורה למשנה, אבל בעצם יש כאן סדרה של שאלות כלליות ביותר. הסוגיה עצמה היא מאוד מסובכת, ואנחנו לא נלמד אותו כולו היום, אלא במשך כמה שבועות. אבל הסיבוך של הסוגיה משפיע על ההבנה של כל הסוגיה. הסוגיה הזאת נקראת בגדול תוקפו כהן, למרות שתוקפו כהן זה רק הציר המרכזי בעמוד ב', ועל בסיס הסוגיה הזאת בנויה כל הדיון של מתי תפיסה מועילה, מתי תפיסה לא מועילה. כידוע, שח כתב על זה ספר, קצר, אבל ספר, בכל זאת ספר תוקפו כהן, וכנגד יש קונטוס בסוף הקצות שנקרא קונטוס הספקות, קצת יותר קצר, מאחיו של הקצות, רבי יהודה. ואחרי זה יש דיונים ודיונים ודיונים בכל האחרונים, עם כל מיני אפשריות. והיסוד של הסוגיה נוגעת לדברים הכי בסיסיים בדיני ממונות. מה זה בעלות, מה יכולת הבעלות, מה זה ספק בעלות, מה היחס שהם בין ספק בעלות ובין ספק איסור. אז אנחנו נלמד את הכל, בעזרת השם זה ייקח זמן. היום אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שעל פני הדברים לא קשור, לא אמור להיות קשור מסברה לדין הבסיסי יותר, שנגיע אליו בעמוד ב', אבל הגמרא מקשרת, וזה חלק מהבעיה של הבנת הסוגיה. טוב, אנחנו נמצאים בו' עמוד א', ויהי רבי זיירא, הנה הגמרא, ויהי רבי זיירא, תקפה אחד בפנינו מהו. אז זה חוזר למשנה, שניים אוחזין בתלית, הדין הוא יחלוקו, ואז לפני שחילקו, לפני שבית דין חילק, אז תקף אחד בפנינו, אחד הוציא מיד השני. אילולי המשך הגמרא, אז מן הסתם, היה אפשר, זה לא בלתי אפשרי מספרה להסביר, שרוצים לדעת אם אפשר לתפוס, כיוון שמדבר בממון ומותר בספק, סך הכל אנחנו לא באמת יודעים למי זה שייך. אומרים יחלוקו, קימים יחלוקו. ולפני הרבה זמן, כשפתחנו את הפרק, באמת דיברנו על האפשרות שיחלוקו זה סוג של פשרה כשלא יודעים מה לעשות, הצעה טובה כדי להשכין שלום והגינות, או שזה משקף איזשהו מצב שהוא יחסית לאידיאה שלנו, הוא המצב אמיתי. אז היה אפשר על זה לבנות ולחשוב אם אחד יתפוס. אבל הגמרא מיד אומרת שזה לא נכון. אומר הגמרא, היכי דמי. אי דשתק, אם מתי שאחד תופס השני שתק, עוד יאי, עוד דילי. אז הגמרא כאן מעלה סברה חדשה, שמאחד תופס, תוקף, לא רק תופס, הוא תוקף, כלומר השני נמצא, הנתקף, מותקף, הוא נוכח. ומתי שתוקפים הוא לא מגיב, אז יש כאן סוג של הודעה, שתיקה כהודעה. אי דשתק עודי עודי לי. ואי דקצבך, אם הוא מוכה, אז מה יהב אלי למבט? זאת הנקודה היחסית חדשה או לא פשוטה. מכאן לומדים שתפיסה לא מועילה במקרה כזה. רק אם הוא ישתות, אבל אם הוא יצווה, אם הוא יצעק, אם הוא ימחה, אז לשון הגמרא קצת יוצא את אופן. מה יהב אלי למעבד? מה עוד אפשר לצפות ממנו? זאת אומרת, השאלה זה מה עושים עכשיו? אז לגמרא זה כנראה פשוט, שאם אחד תוקף מן השני, ויש להזכיר, לא מדובר במקרה שאני בא ותוקף ממך, אני יודע, אתה חוטף את הכיפה ואומר, זה הכיפה שלי. ואתה צועק, אז כן, הדין הוא שצריכים להחזיר. זה ברור, אחרת תהיה אנדרמוסיה בחברה, ויש המוצאים לך ברברה. אבל כאן מדובר שאנחנו לא יודעים, ואין לנו דעה קדומה למי זה שייך. במפורש, דין יחלוקו, זה בגלל שממון הותר בספק. ובכל זאת אומר הגמרא, שחפץ שמוחזק על ידי שניהם, אם אחד תופס מן השני, והוא צובח, כלומר, הוא לא, מה זה צובח? זה לא דבר חיובי, זה לא משפיע עלינו. זה לא שתיקה. אז אין כאן הודעה לצד השני,
אל דיין ויכוח, הצלחה זה רק הוויכוח, אז פשוט שמחזירים.
זה כתוב בגמרא בלשון, מי הבלי למבד, כנראה ש... כן, אז פשוט שמחזירים. על בסיס המשפט הזה, לא ניכנס היום, נעשה את זה בסיכום, כמו את כל הסוגיה כולה, בעוד שבועיים. מכאן, זה הבסיס, הרמב"ן אומר את זה על המקום, וכותב קונטרס, לא ארוך כמו השח, אבל ארוך בשביל הרמב"ן, עמוד שלם, שכל פעם שמישהו תופס ומישהו אחר, אז תמיד צריכים להחזיר. זה מה שכתוב פה, וזה מקרה יחסית יותר סביר לאפשר תפיסה. כי זה ממון ומותר בספק מלכתחילה, ובכל זאת כתוב שאם הוא צווח, אז צריכים להחזיר. אז מה הייתה שאלת רבי זעירא? לא צריכה דשתק מעיקרא והדר צווח. כלומר, הגמרא לא מחפשת סברה חדשה, אלא אם שקשור לעצם מה שרק הסברנו. מה היא? מידה אשתק, עודי עודי לי. עודי מכוון דקות סבך, אשתה, הגלי מילדה, דהי דשתק, מעיקר הסבא, הכחה זה לרבן. כלומר, לפי מה שכתוב בגמרה, הספק של רבי זעירא הוא ספק במה? זה ספק בדעתו של התוקף, כן? כלומר, זה ספק במציאות, זה ספק באומדנה. יש כאן התנהגות מסוימת של של התוקף, של הנתקף, כן? יש כאן התנהגות מסוימת של המותקף, ואנחנו רוצים להבין אותו, כלומר, אדם יכול לתקשר במעשים. אז אם הוא יצווח, זה אומר שהוא לא מודה. ואז הדינו, שמוציאים מן התוקף. אם הוא ישתוק, זה אומר שהוא מודה. אם הוא מודה, אז לא מוציא מן התוקף, כי הוא הודע. אז יודעים עכשיו, עכשיו יודעים שהתוקף צודק. כי יש הודע כשני עדים, ושני עדים אומרים את האמת. כאן הוא התנהג בצורה, בצורת ביניים. הוא שתק בשעת מייס, ואחרי כמה דקות, הוא התחיל לצעוק. אז יש לי ספק, אני מביא את הפסיכולוגים, והם מסופקים איך לתרגם, איך להסביר, איך לתרץ, איך לפנח את ההתנהגות הזאת, כי זה לא התנהגות חד משמעית לאחד משני הכיוונים. מה עם שתי אפשרויות? או שזה כן שתיקה, או שזה לא שתיקה. מצד אחד, מתי שנתנו לו מכה, מתי שהיה הגירוי, היינו התקיפה, הוא שתק, וואו, זה סימן שהוא מודה. מצד שני, כיוון שהוא צבח בסוף, אז יש הסבר. אני אגיד מה שלא כתוב בגמרא. אולי זה לקח לו כמה שניות להגיב. אז הגמרא אומרת, לא, אני גם אסביר לך יותר טוב. כל זמן שהוא לא הצליח להוציא את זה מידיו, או קצת אחרי זה, אז הוא לא צעק, כי זה בפנינו. אז בית הדין, זה הכל קורה כאן בתוך בית הדין. אז התקף ציפה שהרבנים יגידו לו להפסיק. אבל אחרי שהוא לקח את זה וברח, אז הוא באמת פחות או יותר מיד, כן, מיד התחיל לצעוק, כי עכשיו הוא רואה שאין לו מושיע. אז כשיודעים שאין מושיע, אז צעקה הנערה, ואין מושיע לה, אז הוא התחיל לצעוק, ולכן יש לי ספק איך לפרש. זה מה שכתוב בגמרא. ומה שאמרתי זה גם בפשט הפשוט שיש כתוב בגמרא. אז לפי זה, השאלה הזאת, אין לה השלכות כלליות על שום דבר אחר. יש כאן מקרה מאוד מסוים שבו אדם מתנהג בצורה שהיא לא חד משמעית, אני לא יודע איך לפרש אותו בדיוק, הוא לא חד משמעית לאחד משני הפירושים האפשריים, הוא לא צווח ולא שתק, אז לכן יש לי ספק איך להסביר את הנהגות שלו. והספק הזה יש לו שני צדדים, ושני הצדדים יש לו שתי תוצאות הלכתיות שונות. שאלה מעניינת, אבל לא רבת משמעות בשביל מקרים אחרים. זה הפשט הפשוט, זה באמת הפשט המילים, זה מה שכתוב פה, כי הגמרא אומרת שאם הוא שותק, מה המשמעות של שתיקה?
עוד יי, עוד יי, לי. לא כתוב כאן ההמשך. אם עוד יי, עוד יי, לי, אז מה המשפט הבא שצריכים להגיד? והודעת פרדין, כמי עדים דמי. ובואו נחשוב טיפה על מה השלכות של הספז, של שתיקה כהודעה. אז מה התפקיד כאן של עצם התפיסה, של התקיפה, בלשון של הגמרא? זה לא שיש כאן שאלה על המוציא מחברו לבריה, מה היכולת שלנו להתנגד לאלימות, או לא להתנגד לאלימות, להחזיר את הדין למה שהיה לפני כן. לא מגיעים לזה. למה לא? כי מה בסופו של דבר התפקיד של התקיפה כאן? אם הוא שתק, אז עוד ידעו אליי. ולכן מה הדין? הדין הוא שיודעים עכשיו, שתיקה כהודעה, הודעת בדין כמי אינדרי, אז יודעים בשני עדים למי זה שייך. אם יודעים למי זה שייך, אז ניתן לו גם אם הוא לא תפס, גם אם הוא לא תקף. יבואו שני עדים, במקרה שני עדים האלו זה ההודעה של הבעל הדין, וההודעת בעל הדין במקרה הוא הידי שתיקתו. אבל ברגע שיש שני עדים, אז אנחנו נעשה את מה ששני עדים מספרים לנו. אז אני יודע, אני אתן דוגמה. תפס אחד בפנינו, והשני שתק, עוד יעדו אליי, הודעה פנקמי נדמי, ואז זה נפל מיד התוקף, והתגלגל בחזרה לידיים של המותקף. עכשיו המותקף יש לו את כל התלית. אז מה יהיה הדין? כיוון דשתק, עוד יעדו אליי, אז מה בית דין יגידו? לכאורה, לפשטות, ככה זה נראה סביר, וזה, מי שלא אומר פירוש אחר, אז זה מה שהוא סובר, אני קורא את זה פירוש רש"י, קריאה שלא אומר כלום, אז הגמרא היא כפשוטה. מה יהיה הדין אם אחד תקף, השני שתק, ואז החפץ קפץ ברוח, נשבה הרוח והחזיר את החפץ לידיים של המותקף המקורי. מה הדין? מה יש בדין? רבותיי, זה לא עולה לי כסף השידור, אני יכול לחכות לתשובה. יש שתיקה בזמן התקיפה, אבל התקיפה עצמה לא מתמדת. היא נעלמה. התעיידה במציאות. אז הרי למה יחזיר לו תוקף? למה? כי יש שני עדים, אומרים שהוא צודק. מה יהיה עדים? אם שניים אחזים בתלית, ובאו שני עדים ואמרו שהוא עירים קודם, אז ניתן לו. מה יהיה הדין אם אחד גזל את חברו, תקף את חברו, ובו שני עדים יגידו, זו גזלה, וזה היה שלו, והוא סתם גזל, אז ייתנו לו. אחרי שני עדים, אין על מה לדבר. ואם שתיקה כהודעה, אז יש כאן שני עדים. אז מה אם כן התפקיד של תקף החפנו? זאת רק הנסיבות, זאת המציאות, שמעניקה משמעות לשתיקה. מותר לשתוק. אסור לשתוק כשיש גירוי. התקיפה, אדם נורמלית, כשתוקפים דבר שהוא מאמין שזה שלו, אז הוא מתנגד. אם אתה לא מתנגד, סימן שאתה לא מאמין, זה לא שלך. במחירות שאתה מאמין, זה כן שלו. אז לכן זה שתיקה כהודעה. אז התקיפה כאן, זה רק דוגמה, אולי הדוגמה המצוינת, כפי שמיד נראה, יש עוד דוגמה, עוד מעט לפי התוספות. אבל זו רק דוגמה של גירוי המחייב תגובה התנגדות. כלומר, מחייב צעקה. ואם אין צעקה, מזה אפשר להסיק מסקנות לגבי מה הבן אדם הזה חושב בראשו. אז אני אתן עכשיו דוגמה, שזה לא כתוב בגמרא, אולי זה לא נכון על פי דין. שניים אוחזים בתלית, ואחד הוא אוחז בתלית ביד שמאל, ביד ימין הוא כותב על בפייסבוק שלו שהבר פלוקטה שלו הוא שקרן וגנב ואידיוט וחבלן ומחבל ואני לא יודע מה. וזה מופיע במסך הגדול שיש בית הדין והוא לא מגיב. יכול להגיד, שאלה פסיכולוגית, שוואו, שתיקה כהודעה, אם מישהו קורא לך, בשעה שאתה מחזיק במשהו, הוא קורא לך גזלן בכל רן, בפני בית הדין, ומפרסם את זה ברבים, ואתה שותק, השתיקה כהודעה. כי אם היית אדם נורמלי, וזה באמת היה שלך, אז היית מגן על שמך הטוב. לא קרה כאן שום תקיפה. תקיפה זה רק החתימצה נתתי לך שמייס בפונים, ואתה לא מחזיר. אתה לא מגיב. כי אתה מקבל, סימן שאתה מודה. זה הפשט הפשוט. אולי זה חשוב להדגיש את זה. כי אני מדלג עכשיו על הגמרא, הגמרא רצה להביא ראיה, תשמע, אמר נחמן תשמע, ומביאים את המשנה שלנו, והגמרא דוחה את הראיה הזאת, אז כרגע אני מדלג על זה. אומר הגמרא, כמה שורות אחרי זה, אם תמצא לומר, תקפה אחד בפנינו מוצאים אותו מידו, עכשיו, מה הפשט של המשפט הזה, לפי מה שהגמרא רק אמרה? אם תמצא לו מתוקפה אחד בפנינו, והוא שתק, ואחר כך צבח, מוצאים אותו מידו, כלומר שהצבחה בסוף היא צבחה ולא שתיקה, לכן מוצאים אותו מידו, הקדישה אינה מקודשת. מה הגמרא רוצה פה? אם תקפה אחד בפנינו מוצאים אותו מידו, אז הוא לא יכול להקדיש. אם תמצא לו מתקפה אחד בפנינו, אין מוצאים אותו מידו, שפירוש הדבר לפי הגמרא בהתחלה הזה, שתקף אחד בפנינו, ושתק, ובסוף צבח. אין מוצאים מידו, למה? כי השתיקה היא כן שתיקה. אז הקדישה בלא תקפה מהו. השאלה, מה השאלה? באי רבי זר הייתה שאלה באיך להסביר שתיקה מול תקיפה. מה הקשר בין זה למקרה שהוא לא תקף, ולכן אין שתיקה? אתה רוצה לדעת אם אחד מהם יכול להקדיש. האמת זה שאלה מעניינת, אבל זה לא קשור בכלל לשאלה האם שתיקה במקום תקיפה, כתגובה לתקיפה, שתיקה ואחר כך צבח, נחשבת לשתיקה כהודעה כן או לא. מה כאן הקשר? לולי הגמרה שהסבירה את איבאי שרבי זרע, אני כן הייתי יכול להסביר את הגמרה. הייתי אומר, יש שאלה עם תקיפה מועילה. מה השאלה? שאלה אם אמרנו מותר בספק, אז יש... גם אם הדינו יחלוקו, אבל האמת היא שכל התלית הוא ספק שלך בספק שלך. ולכן רוצים לדעת, זאת הסיבה שאתה יכול לתקוף. כי אם תתקוף, אז לא נוכל להוציא ממך, כי אולי זה כן שייך לך. ומאותה סיבה, אולי הוא יכול להקדיש. כי זה ספק שלו, אז יקדיש, זה יהיה הקדש מספק. מה זה יכול להקדיש? הקדש יכול מספק, וזה הלך על המייס, זה כבר רציני, כי נלך לחום, ולא תוכל להשתמש בו. ככה הייתי מסביר. אבל מה אני יכול לעשות? הגמרא אומרת שאי אפשר לתקוף. במונותה בספק. זה רק כאן שהתקיפה יצרה החתימצה של שתיקה, והספק שלנו היא החתימצה של ספק שתיקה, איך אני מסביר את הספק שתיקה. אז מה הקשר להקדישה בלא תקפה מהו? מה אומר הגמרא? הגמרא מסבירה את השאלה. זה פשוט לא יעזור לנו. כיוון דאמה אמר, מילת עוד הגבוה, כמסות על ההדיו דמי, כמן דתקפה דמי, מילים שאין להם שום משמעות. כיוון שיש דין שכדי להקדיש לא צריכים לעשות מייסקיניין. איך אני מקדיש דבר? רק בדיבור. כשאני נותן מתנה למישהו, צריכים לעשות איזושהי פעולה, שזה בעצם מעביר את זה לידיים שלו, כמו משיחה או עקבה. אבל באמירתו לגבור כמסירתו להקדש, כדי להקדיש, כדי להעביר דבר בעלותו להקדש, מספיק לדבר. אז לכן, כמאן דתקפה דמי, כלומר, הוא יכול להקדיש. לא מבין. אודילמה, השתמיה לא תקפה. אודילמה, לא. אם הוא יתקוף, אז לא נחזיר. אבל אם הוא לא תוקף, אז לא. בכתיב, יש כאן שורה נוספת,
האיש כי יקדיש את ביתו, כל דשמה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו, להפוק יהי דלא ברשותו. כן, הגמרא כנראה אומר כלל, כלל מאוד ידוע, שאי אפשר להקדיש דבר שלא ברשותך. הגרסה יותר מפורסמת של הכלל הזה, הרשב"א חושב זה שאלה על הגמרא, אבל ראשון אומרים שזה אותו דבר. אמר רב יוחנן, זה יוזכר בגמרא אצלנו בעוד דף שלם, בדף זין עמוד א', אמר רב יוחנן, גזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. אז אם דבר שהוא מאה אחוז שייך לי, אבל הוא לא נמצא ברשותי, אני לא יכול להשתמש בו, אז אני לא יכול להקדיש אותו. אז כאן, לא תקף, אז זה מוחזק על ידי שניהם. אז החלק השני, החלק השני יכול להקדיש. החלק השני, חלק שעומד להגיע לבר פופטה שלי, כנגיד יחלוקו, אז הוא לא ברשותי, ולכן הוא לא יכול להקדיש. וואו, אני מסכים עם זה. מה הקשר בין זה לבין שאלת רבי זאב? זו הדוגמה הראשונה בסוגיה, עכשיו במאמר מוסגר, זו דוגמה הראשונה שהסוגיה אומרת דבר אחד, אז אומרת דבר שני, ויש קשר ביניהם, אני לא מבין את הקשר. הבעיה הזאת תלווה אותנו בהמשך הסוגיה, כי הגמרא, לא נקרא זה היום, הגמרא עונה על הבעיה הזאת, והביא ראיה ממקרה שנקרא מסוטה. וזה לא כל כך ברור מה הקשר ביניהם, כי שם זה קרקע וכאן זה מטלטלין, ושם הדינו קודל לנגבר, ואצלנו הדינו יחלוקו, יש כל מיני חילוקים ביניהם, מה הקשר? ואז הגמרא אומרת שהשאלה של מסוטה תלוי בשאלה של תוקפו כהן מוציא מידו, יש ספק בחור, יש לי פרה, והפרה ילדה, אבל הייתה איזשהו אירוע לפני 6 חודשים שהיא גם הפילה משהו, לא בטוח שזה היה סתם הפרשה או שזה היה נפל, כלומר השאלה היא אם עכשיו הבחור הזה הוא בחור, הוא ספק בחור. אז יש בגמרא שתי דעות, או יש דיון בגמרא, ראיות, וכאן ולכאן, אם תוקפו כהן מוצאים אותו מידו, וזה אמור להכריע את השאלה של מסוטה, וזה אמור להכריע את השאלה שלנו, ומה כל הקשר לרבי זאב, הגמרא ממשיכה ככה, פשוט משרשר את המקרה של תקף פנינו, מקרה של הקדישה, מקרה של הקדישה, מקרה של מסוטה, מקרה של מסוטה, מקרה של תוקפו כהן, ואחר כך, מקרה של תוקפו כהן, עם מקרה של ספק, מייסר בהימה, וזה כמעט בלתי אפשרי להפוך את זה לסוגיה אחת, למרות שהגמרא אומרת שהכל, כל דבר כאן קשור להכל, ולכן יהיו לנו הרבה שיטות להסביר את הגמרא, ואנחנו עכשיו כבר נתחיל להסביר. אז השיטה הראשונה, לפחות כרגע, זה לא יסביר את ההמשך, אבל זה יסביר את הכרגע, וזה התוספות. מסתכלים ברשי, רשי, רשי לא מסביר כאן כלום. כותב התוספות מקום מספר 2. הקדישה בלא תקפה מר. ומיירי, כלומר הוא אפילו לא שואל, הוא מיד הולך לתרץ. ומיירי גנמי כגון ששתק בשעת הקדש ובשוף כשעלה הגזבר, צבח. התוספות אומר, למה הוא אומר את זה? כדי לתלות את השאלה הזאת של הקדישה בלא תקפה מר על השאלה אם תקפה חנינו מועיל או כן לא מועיל, אם זה לא מועיל אז ודאי שלא, ואם זה כן מועיל אז יש כאן ספק, אז צריכים להמיד את זה באותו מקרה. מה זה אותו מקרה? אחד הקדיש והשני כשהוא שמע אותו מקדיש שתק, ואז אחרי כמה דקות צבח. לא כתוב רק ככה, אבל זאת אומרת ברור, זה מה שרוצים להגיד. בגמרא גם לא כתוב ברבי זירא תקע לך בפנינו יש שם שתיקה, אז כמו שרבי זירא מה תקע לפנינו מהו, זה מדובר ב שתק ואחר כך צבח. אז עכשיו שואלים, הקדיש אחד בפנינו, הקדיש אחד בפני השני, ומדובר בשתק ואחר כך צבח, אז מהו? עכשיו, מה השאלה? תוספות מסביר, נותן הסבר יפה. ומבא אלי, כיוון דמירתו להקדיש, הוא אפילו יסביר את השאלה לגמרא, כיוון דמירתו להקדיש כמסירתו, כיוון סירות אמירתו לגבוה כמסירתו להקדיש, הווה ההקדיש כתוקפה, כיוון שתק, עוד יודו אלי. והווה הקדש, ולא דמי, והווה הקדש. אז מה הוא אומר? השאלה היא, אותו שאלה, אותו סוג של שאלה, כמו השאלה הקודמת. איך להסביר את ההתנהגות המוזרה, במידה מסוימת, של המותקף. שני אנשים רבים, אז אם אחד יוצא את זה מידו, אתה
צפוי לצעוק. לא צעקת, הסקת לו מסקנות. אחד, הוא לא אלים, הוא כזה יותר, הוא אלים במובן ההלכתי. הוא הקדיש את החלק שבידך. השאלה היא, האם זה גם כן מחייב שהשני יצעק? כלומר, כמו שכבר הסבר, שמעת התקיד של הצעקה, של התפיסה? זה רק ההחצמצה, זה רק הגירוי. אז מה עכשיו שואלת על גירוי אחר? אני המצאתי גירוי מטורף, שהוא כתב לך פרסומת שאתה רשע. הגמרא אומרת ככה, הוא הקדיש. האם אנחנו מצפים שהבן אדם יצעק, אחרת נגיע למסקנה שהוא מודה? מה כאן הנקודה? זה פחות בוי. אם מישהו תופס ולוקח לידו, אז אני עכשיו מפסיד, הוא גוזל אותי, ודאי שצריכים לצעוק. אבל במקרה שלנו זה עדיין ביד שנינו. מה כאן הוא עשה? הוא הכיל, כמו הוא אולי הכיל, זאת השאלה, הוא ניסה להכיל על החפץ שם הקדש. אז האם במקרה כזה, האם שתיקה מורה שאני מסכים כן או לא? כותב התוספות, קודם כל הוא פותר ביד צדדית, ולא דמי לגזע ולא נטייה שהבעיה נשים יכולים להקדש. הוא אומר, לא, אבל יש לי בעיה אחרת, שרמוז בגמרא שלנו, בלשון שקראנו, איש קיית יש את ביתו, אבל חוץ מזה תוספות יודע את הגמרא הזאת. היא נמצאת בעוד דף, והוא למד את זה, וזה גם בבבא קמא, שהוא למד בשנה הקודמת, אז הוא זוכר. אדם, לא מדין ספק, גם דבר הוא ודאי שלי, אבל אם אין לי עליו שליטה, כי זה נגזל והגזלן לא מחזיר לי, אז אני לא יכול להקדיש. אז איך הוא יכול להקדיש פה? הלא, גם אם יש הודעה. אבל זה לא ברשותו. זה ברשות היהודי השני. זאת אומרת, לא נכון. זה לא שייך. שניים אינם יכולים להקדיש את זה לפשנו שלו, וזה לפנינו ברשותו. וכיוון דאו דילי, הווי כפיקדון שיש לו בלחים, זה יכול להקדיש כנוכה כמו אוכת הספין. הכל בממה מוסגר. מה התוספות אומר כאן? זה חשובה ביותר. בשביל הספרה, בגלל שלנו זה נקודה מוסגרת. מה הוא אומר? גזל ולא נתיישו הביילים, הביילים לא יכולים להקדיש, כי זה לא ברשותם, כי זה ברשות הגזלן. אבל אם יש לי פיקדון אצל מישהו, אני שמתי את הפרה שלי, אצלך, ביקשתי ממך להיות שם בחינם. האם אני יכול להקדיש? אז הספרות טוען שכן. יש לו ראייה מגמונה בבבת, או שאנחנו לא צריכים עכשיו לקרוא. מה ההבדל? זה לא ברשותו, זה ברשות השומר. הרי הוא אומר, אינו ברשותו, זה פגיע בבעלות, אתה מסביר לי את התוצאה, תסביר לי את המציאות. מה ההבדל בין ברשות גזלן לבין ברשות שומר? ברשות שומר זה לא ברשותי. אז למה אני יכול להקדיש דבר שנמצא ברשות השומר שלי? הראל כותב אפשרות להחזיר. מה זה אפשרות להחזיר? גם גזלן יכול להחזיר. האפשרות זה מילה לא מתאה פה. לא אפשרות להחזיר, אלא הסכמה להחזיר. כלומר, שומר עובד בשבילי וגזלן עובד נגדי. מהי הפגיעה? זה נכון שאינו ברשות הזה פגיעה בבולות. מה הפגיעה? העוינות. זה שאני לא יכול להגיע אל החפץ, אז מעשית, מעשית, זה ביטוי של מעשיות. רשות, מה פירוש המילה רשות? זה נקרא אינו ברשותו. מה הפירוש המילה אינו ברשותו? השאלה שלי התפססה כך, שאינו ברשות זה לא במקום שלו. בבית השומר זה לא המקום שלי, בבית הגזלן זה לא המקום שלי. מה הפירוש האמיתי לאינו ברשותו? אינו בשליטתו. רשות זה שליטה. גם אינו בידו. זה אומר, אינו בידו זה כוחו. גזלן לא נותן לי להשתמש עד שלא נתפוס אותו. אבל שומר, הוא עובד בשבילי. אני נותן לו פקודה, הוא ירוץ ויחזיר לי. אז אני יכול להשתמש בחפץ הזה. הוא תחת שליטתי. המקום זה לא חשוב. אם אני, יש לי בוח עכשיו בלימוד עשיר, ויש לי שדות בכל ארץ ישראל, וכן חמה בחוץ לארץ, ויש לי פרה שנמצאת עכשיו בסין. למה ברשותי? יש לי פרה שצאת בסין, והיא מטיילת שם. מה שנקרא, בגמרא המדבר, הרועים יוצאים לראות את צונם איפה, לא בשדות חקלאיות, אלא בא, שטח של הפקר. גם אפשר להקדיש. לא צריך להיות בתוך הבית. צריך להיות ברשותי. רשותי זה כל דבר שיש לי, הוא ברשותי, אם אין מישהו שמפריע. אז לכן, תוספות יש לו ראייה שזה נכון, שומר, אני יכול להקדיש. גזלן אני לא יכול להקדיש. אבל כאן זה גזלן. השני הוא לא שומר, כלומר זה גזלן, הוא עוין. הוא לא נותן לי להשתמש בחלק שלו, והוא מנסה לא לתת לי להשתמש בחלק שהוא שלי, בצד שלי. אז מה אומר התוספות? זה נכון, אבל כיוון דעודי לי, כיוון ששתיקה, אם נגיד ששתיקה כהודעה, אז השתיקה כהודעה זה א' אומר שהוא צודק. וב' זה גם פותר את הבעיה שאין לו ברשותו, כי זה הופך את הגזלן לשומר. באותו רגע, לפני חיים הוא אמר לא, אבל עכשיו הוא אמר, בפועל. זה שווה לאמירת כן, כי היא השתיקה כהודעה. אז מאותו רגע והלאה, ברגע שהוא הודע, אז הוא כבר לא גזלן, הוא כבר לא מהווה חייץ, הוא לא מתנגד. ולכן, בלשון של תוספות, הווה כפיקדו, שיש לו ביד אחר, אם זה יכול להקדיש. כבר יהוד, ראיתי כבר בחולו, תהי לו קייס, זאת אומרת בחולו, מקדש. אז זה הצד אחד. הצד אחד אומר ששתיקה בהחתימצה של הקדש היא שתיקה, וכיוון שהיא שתיקה היא הודעה, וכיוון שהיא הודעה, אז הדבר הזה כולו, כל התלית שייך לה, ולא רק זה, אלא גם ברשות המקדיש. למה ברשות המקדיש? כי זה מוחזק על ידי אדם שמכיר בה בבעלות שלו. איך אני יודע שהוא מכיר? כי הוא הודע. מה מוסגר? זה לא כזה פשוט. למה זה לא פשוט? כי הוא לא באמת הודע, הוא הודע לפי הבנתנו. אנחנו קוראים את נבחי ליבו. אבל נשאל אותו, הוא יגיד שלא. הוא יגיד שהוא לא הודע. אז הוא לא מתי פעולה. הוא לא אומר לביילים, תגידו לי מה לעשות, אני אעשה, תלבי לי להחזיר, אני מחזיר. הוא מתנגד להחזיר. אבל בכל זאת הסלט אומר, כיוון שזה ברור לנו למי זה שייך, על פי דבריו, אז גם ההתנגדות שלו איננה התנגדות, אז זה כאילו הוא שומע. ככה תוספות כותב. או דילמה, הקדש לא הווה כתקיפה. מה זאת אומרת הקדש לא הווה כתקיפה? הוא לא מהווה את הגירוי של התקיפה. זה למה יצרח בשביל דבריו? כלומר, זה רק דברים באלמה, אני לא הגשתי צורך, אתה אידיוט, אתה אומר שטויות, אני לא צריך להגיב. למה יצרח בשביל דבריו? ואז, בסדר, אני כבר מביא ראייה מהמשך, תוספות יש לו גישה מסוימת, נשאיר את זה לשבוע הבא. Okay, אז מה התוספות עשה? הוא הצליח להשאיר את הגמרה על כנה. הגמרה הראשונה, באי רב זהר, והגמרה השנייה, הקדיש אמר, שניהם עוסקים באחד עשה פעולה מסוימת, פעולה חצפנית, כן? פעולה שמהווה פגיעה מסוימת שלוות הרוח של השני, והשני לא הגיב, כלומר הוא שטח, הוא בסוף צבח. מה אומר הגמרא? אני מסופק לגבי הדין של שטח בסוף צבח. אם אתה חושב ששטח ובסוף צבח זה שתיקה, לא. אם אתה חושב ששטח ובסוף זה לא נחשב לשתיקה, כי כיוון שהוא צבח בסוף, אז זה מספיק להראות שהוא לא שתק. אז כל שכן, שאם הקדיש אחד ושתק ובסוף צבח השני, אז זה גם כן לא נחשב לשתיקה. ולכן לא קרה כאן כלום, ולכן הוא גם לא יכול להקדיש. כי זה רק ספק שלא, וזה 100% לא ברשותו, ולכן הוא לא יכול. אבל אם אני אומר ששתק בסוף צבח כתגובה לתקיפה, נחשבת לשתיקה, כי אדם אמור לצעוק כשמישהו תוקף, אז עכשיו אני רוצה לדעת האם אותה תגובה, ציפייה לתגובה, קיימת כשאחד מקדיש. האם גם הקדש זה דבר שאמור צריך לגרום לתגובה חריפה ושתיקה, אם כן מהווה הודעה. זה אני לא יודע, גם אם שתיקה בסוף צד, עכשיו שתיקה במקרה של תקיפה, אולי לא פה. ולכן, אני רוצה לדעת אם ההקדש שלך לא. מה ששאלנו, איך הוא יכול להקדיש אם הוא לא תקף, אז התשובה היא בנויה, מה שמענו לפני כן. כשיש שתיקה, כהודעה, לא צריכים לתקוף. רק צריכים לתקוף כדי ליצור את השתיקה, אבל לא ייצור שאדם ישתוק, כלומר, לא ייצור שאדם יודע. אז גם בלי תקיפה, זה יש על השני. אז כאן הוא אולי מודה, כי זה תקל, הוא הקדיש ואני שתקתי, אם זה נחשב לא הודעה, אז עכשיו זה שלך, וזה שלך למפריע. ולכן אתה יכול להקדיש. היית עושה שאלה, שאלה טובה מאוד, אולי זה שלא למפריע, אבל זה לא ברשותו למפריע. זאת אומרת, בסדר, אבל זה ברשותו עכשיו. אז כנראה שצריכים להגיד גיטו ויודו באים כאחד, אנחנו נראה את זה באחד מהראשונים שיגיד את זה במפורש. אוקיי? זו שיטת התוספות. התוספות לומד את תחילת הגמרא כפשוטה, ואז הייתה לו בעיה עם המשך הסוגיה, אז הוא הכניס בכוח את אותו יסוד של שתיקה להמשך הסוגיה, ומה הקשר בין תחילת הסוגיה לבין סוף הסוגיה? אנחנו הורדנו את רמת הגירוי, רמת האתגר, רמת הפגיעה של הפעולה, ואז הסברה שהשתיקה בפני גירוי כזה מהווה הודעה, אז הדבר הזה יורד. השתיקה זה רק הודעה כשאני לוחץ עליך. נתתי לך איזה מכה. השאלה אם הקדש נחשב לאותו מכה. בלשון הגמרא, תוספות רק לומד את זה, אבל זה כנראה הכוונה. כיוון ש... כיוון דאמירתו לגבור כסותו להקדש, הווה הקדש כתקיפה, כלומר, זה פשוט, למה לא? זה רק דיבור, מי צורק על דיבורים? דיבורים לא פוגעים בי. אז הוא מסביר למה זה דיבור כאן כן פוגע, כי זה לא דיבור. זו דיבור שההלכתית זה מעשה. מי שמקדיש דבר, אז זה הקדש. אז נכון שהוא עשה את זה ידי דיבור, אבל זה לא שונה במשמעות שלו, זה לא פחות ממעשים, ממה שהוא לוקח וישים את זה במקום אחר. כי כאן הוא לקח את זה ושם את זה אצל ההקדש. אול דילמה לא. בכל זאת, פיזית זה לא זז, הלא תקפה. זה רק הלכתי, והלכתי זה בדיוק השאלה, אז אני בינתיים שתקתי, וזה לא, זה לא מורה על שום תגובה מוזרה מצידי. Okay? אז זו שיטת התוספות. הבעיה של התוספות תהיה בהמשך, כי אי אפשר להמשיך ללמוד בגמרא בעמוד ב' שעוסקים שם בשתיקה ובסוף הודעה. התוספות ממשיך, נקרא רק את השורה הזאת בתוספות, לא נחשוב על זה, כי זה המשך הגמרא. ומי תיראיה ממסותא דהקדש חד ושתק אידך. אז גם שם זה לא כתוב בגמרא, אפילו רמז. הוא אומר גם שם. מדובר במקרה שאחד שתק. כי לפי התוספות אחרת אי אפשר להמשיך. אז זה קשה, כי בשורה שלנו אפשר להגיד את זה, כי הגמרא נמצאת כאן. הגמרא אמרה, מה אתה אומר על המקרה הזה? אבל שם זה סיפור. ואם בסיפור, שלא קרה באותו זמן, פשוט מישהו אומר, אתה זוכר את הסיפור הזה של הבית המחד, שנקרא מסוטה, ואחד הקדיש, מה הדין? אז הם לא מזכירים שאתה שם שתיקה, איך אתה יכול להכניס את זה? אבל תוספות מכניס את זה. אז הוא הצליח לדחות את הבעיה שלו בעוד שלב. שלב הרביעי, תוספות לכאורה יקרוס. כי המקרה הרביעי בגמרה זה תוקפו כהן. ספק בחור. שם לא שייך שתיקה. למה? גם אם הכהן יבוא, אני יש לי פרה, פרה ילדה, הילד הוא ספק בחור, ספק לא בחור. בא הכהן, ותפס את הבחור הזה, ספק בחור הזה, וברח. ואני שתקתי. זה בטח לא שתיקה כהודעה. למה? כי אף אחד לא יודע את האמת. איך הוא יכול להודות? אנחנו, זה שאלה מציאותית, הלכתית, כנוסה. לא יודעים מה הממד. אני לא יודע, אתה לא יודע, אף אחד לא יודע. אז לא שייך שאני שותק שם, לכאורה. אף ראשון לא לומד, ששם מדובר בשתיקה, חוץ מי, אתם תסתכלו, תראו, חוץ מרשי, ורשי הוא תמור. הראשון אפילו לא מתווכחים, זה לא נראה להם אפשרות כזאת. אבל תוספות, נגיד, תוספות בינתיים הצליח, והוא יצליח עוד קצת. שבוע הבא תהיה לו בעיה. עד אז הוא מצליח. אבל ראשונים אחרים לומדים אחרת. נסתכל על הרמב"ן. מקום מספר 3. לא שרמב"ן במיוחד בהיר, אבל אפשר להבין במפורש שהוא לא לומד כמו התוספות. רמב"ן מתייחס לשורה הזאת שלה, הוא לא, על התחת הגמרא הוא לא העיר. אבל עכשיו הוא אומר, הגמרא שאלה, אם תצלום תחפנינו, אם זה מידו, הקדישה, כי לא תקפמה. כמו שאם אני יכול לתקוף, ועוד פעם אני מזכיר, אם אני יכול לתקוף ואתה שותק, אז אני, השאלה אם אתה שתקת כן או לא. הקדישה בלא תקפמה. תמהני, הרמב"ן שואל את השאלה שאנחנו, שאני שאלתי. והתקיפה, דמהניה, משום דבר עוד ידוע אליי. ומה עניין הקדיש לכאן? כלומר, בתקיפה הוא שתק, אבל כאן הוא לא תקף, ולא שתקתי, אז מה כאן השאלה? ואי, האי זה תוספות, ואי דמיבא אליי, אי אמרי לן, אי אמרי לן עודי עודי בהקדיש שדומי את התקיפה, כלומר, אולי השאלה היא לא אם הקדיש חל, אלא האם ההקדיש מהווה את הגירוי שהופך את השתיקה לשתיקה רועמת. אם כן, איך אם איפשת הבאים בספק בחורות, מכל מה שאני יכול להוציא בדיינים, הוא שואל על המשך הגמר. אני הסברתי את זה באותיות אדומות, למי שלא קרא מה. כן, אז יפה, אתה רוצה להגיד שגם כאן מדובר בשתיקה, אבל בהמשך לא תולחן. ואיך הגמרה מביא משם ראיה. אוקיי, אז הוא הסתכל קדימה ואמר, תוספות, אכן יכול להכניס זה פה, אבל זה לא ילך בהמשך. אנחנו נעצה בדיוק בשבוע הבא. ואיקה למימה, פשיטה לנמילתה דחי יקדישה ואשתיק לבסוף צבח כמאן דתק ודמי. למימה בית עוד הידוי. אני אומר לך שאלה, מה שתוספות חשב זה שאלה, זה פשוט שתשובה היא שכן. אדם שותק כשתוקף, זו שתיקה. אדם שותק כשמקדישים, זו שתיקה. וזאת הודעה. זה פשוט. פשיטה לנמילתא דכי יקדישה ואשתיק ובסוף צבח כמאן דתקפא דמי, זה אותו דבר למי מבית עוד ידויה. אם אומרים שם עוד ידויה, אז גם פה אומרים עוד ידויה. זה לא ההבדל. מה שאמרתי בהתחלה, כל גירוי מחייב צעקה. אז גירוי אחד זה תקיפה, וגירוי אחר זה הקדש. וגירוי שלישי זה יהיה הסיפור שלי עם פייסבוק. אלא, דלא אלימה ההיא הודעה להפוק עם המון ממן דטפס. אני אצור כאן כי המשך באמת לא ברור. אבל זה משפט הקריטי. דלא אלימה ההיא הודעה להפוק עם המון ממן דטפס. מה זה אומר? שתיקה כהודעה. הודעה זה הודעת פרדין כמאה עדים דני. מאה עדים, מה האלימה, מה הכוח, החוזק. אז חוזק. כמה כוח, כמה חוזק יש להודעת ברדין כמי אין אדמי? האם על פי הודעה אפשר להוציא ממון ממיד את הפיס? מה התשובה? כמובן שכן. אין אחרי הודעת ברדין כמי אין אדמי כלום. מספיק שני דין, לא צריכים מאה. אם השתיקה זה הודעה, אז עכשיו בדין מוכנים לעשות את הכל. הם יכולים להוציא, ודאי שהם יכולים להוציא, כי יודעים את האמת. אומר הרבן, לא, אתה לא הבנת את הגמרא. נכון שהגמרא אומרת ששתיקה כהודעה, ונכון שלצד אחד בהגמרא שתיקה ואחר כך צבח זה גם כהודעה. אבל זה לא הודעה כמו שאתם חושבים. ההיא הודעה, הודעה כזאת, איננה חזקה להוציא ממון ממן דתפס. אז אם תקף אחד בפנינו, והשתקתי בשתיקה כהודעה, אז אני מאמין לו קצת, אני לא הייתי מוציא ממון בגלל האמונה הזאת, אבל להשאיר את הממון, שמיץ את הקף, זה כבר טוב. אבל בהקדש, הכסף לא נמצא ביד ההקדש בדיוק. זה לא זז, התלית לא זזה. אלא אי הקדש חייל עלי התקפה ואף כמיני, והיא לא חלה לילף, כלומר, אבל אף אגב זה איש תקאי. לא ברור מה רבן רוצה להגיד, אבל מה הוא אומר? אם יהיה כזה, אני לא הסברתי כלום מיתם, אבל אם יש הודעה כזאת, הודעה מיוחדת, הודעה שאיננו כשני עדים ממש, אז אם הכסף נמצא, איפה שהכסף נמצא, זה יישאר שם. אז אם תוקף את מבחננו, ואז מיד הייתה הודעה, אז זה יישאר אצל התוקף. הקדיש אחד בפנינו, והייתה מיד שתיקה כהודעה, אז השאלה היא, האם עכשיו צריכים להוציא, או שזה נחשב שמשאירים? כלומר, אז הוא אומר משפט שמאוד מאוד לא ברור, הקדיש, זה שמה כמו מגל סגור, יש לי כמה הסברים לרמב"ן, אני אפילו לא אכנס לזה, כי כולם פנטסטיים, אבל זה נשמע כאילו הוא אומר משהו כמו מגל סגור, תראה, אם הקדש חל, אז הוא חל, אם הוא חל, אז זה כבר ביד הקדש, ואם זה ביד הקדש, אז לא נוציא מהקדש, כי לא, זה לא נחשב לפוקי במון, זה עכשיו להחזיק ממון, אבל אם הקדש לא חל, אז זה לא ביד הקדש, זה בידו, וההודעה לא תוציא ממנו. מה שמעתי עכשיו זה פרדוקס לוגי, ואולי אפשר להסביר ככה, אני יותר מעוניין בשלילה ברמב"ן. מה הרמב"ן בדיוק מסביר? אפשר לחשוב על כמה אפשרויות, אבל אני רוצה לבית המשפט הזה. זה לא אלימה ההיא הודעה לפוקי ממונה ממנה לתאפס. איפה יש דבר כזה? שיש הודעת בלדין שאיננה מספיק טובה כדי להוציא מי המוחזק. הודעת בלדין זה הדבר הכי חזק שיש. אז כנראה שרמב"ן לא למד את תחילת הגמרא כמו שאנחנו למדנו. כשהגמרא אמרה שתיקה כהודעה, היא לא התכוונה שתיקה כהודעה, איך נקרא לזה? המעידה. זה לא כהודעה והודעה, כלומר, האמת שלא כתוב בגמרא, והודעת בדין כמי עדמי. שתיקה כהודעה, ההודעה הזאת איננה כמי העדים, וגם לא כשני העדים. אז מה כן? אז הרמב"ן מסביר לך את התוצאות. השתיקה כזאת היא מספיק טובה, בדרך כלל מי שתופס מחזיר, אבל כאן מי שתופס לא יצטרך להחזיר. כי ההודעה הזאת לא יכול להפוק עם המון, אבל הוא כן יכול להחזיק את הממון אצל התופס. זה התפקיד של ההודעה פה. טוב, מה הספרה? אם הודעה איננה כמי העדים, אז מה כן? אדם תופס מחברו בתין מחזירים. ואם הוא תופס מחברו וזה שותק, למרות שבתין לא יודעים את המצב, לא יודעים את התשובה. היו יודעים, היו נותנים את זה לך. הם לא יודעים, זה לא מספיק ידיעה כדי להוציא ממי שתפוס בו. אבל כיוון ששתקת, אז הם לא יפעילו את הדיר הקודם שכל מי שתופס צריך להחזיר, כאן ייתנו לך להחזיק. אז מה הספרה? אני אגיד את השורה התחתונה. זה לא הודעה המעידה, זה הודעה המחזיקה. זה ההודעה שנותנת לתופס להמשיך להיות תופס, לא נוציא ממנו. הוא יחשב להמוציא מחברו עליו הראיה. כמו הוא יחשב למוחזק שלא נוציא ממנו. אז ההודעה המחזיקה ביד התופס לא מעידה שהוא צודק. טוב, מה הסברה? אני חושב שהסברה היא פשוטה. זה חידוש שיש דבר כזה, וזה קצת דגל לשון הגמרא, אבל לא כל כך. למה? אם אדם תופס מחברו, למה מוצאים ממנו? הלא, לא יודעים? זה ממון מותר בספק? יש כאן תלית. אני לא יודע למי זה שייך. מה הדין הבסיסי בממון מותר בספק? המוציא מחברו עליו הראיה. בדין לא יתערבו, כי הם לא יודעים מה לעשות. מה עושים כשלא יודעים מה לעשות? זה נקרא שבע תייסד. בדין לא אמורים לעשות כלום. הייתה לנו גם ספרות בדף בית המדל, שזאת הסיבה שהם יחלוקו, כי לא עושים כלום, ואמר הרשב"א, כמי שנחל ככפר, אז כל אחד יש לו חצי, אז חשורים את זה, חצי אצל כל אחד. אז למה, כשמישהו תופס מחברו, אז בתים צריכים ללכת הביתה, ולא לעשות כלום, וזה עכשיו הצלחה. לפני כן זה היה אצלו, עכשיו זה הצלחה, לפני כן זה היה אצל שניהם, עכשיו זה אצל אחד, אבל אנחנו לא מתרבים, כי לא יודעים. לא, מהגמרה הוכח, השורה הראשונה הוכח, שאם הוא צבח, אז מחזירים לו. למה? לא יודעים מותקף יותר צודק מהתוקף, אז למה לתת אצל המותקף? אז התשובה היא, ואנחנו בעצם למדנו אצל המות שלא דיברנו על זה, זה היה יסוד בדף בית עמוד א', וזה היה כתוב במפורש בראש שקראנו אז, שאם אחד תוקף מחברו, אנחנו אומרים, כל מה שענן צדי, כל מה שתחת יודם, הרי הוא שלום, ואתה צריך להחזיר. כלומר, לא יודעים באמת למי זה שייך. אבל, אמר הראש, אני מזכיר את ראשון הראש, אין בתין יכולים לשבת ולראות אחד תוקף את חברו ולא לעשות כלום, כי ענן סעדי שזה שלו. יש לנו ענן סעדי, יש כאן עדים שזה שלו. מה הכוונה של המשפט הזה? זה לא באמת ידיעה. אנחנו לא יודעים למי התלית שייכת. אלא, מה הסברה? טוב, אם לא יודעים, אז הולכים לפי ראות עיניים. עם אחד יש לו דבר בידו. האמת, יש שתי אפשרויות איך זה הגיע לשם. כי או הוא הרים קודם, או הוא הרים קודם. הוא טוען שזה לא שלך, למרות שאתה תופס בו. אבל אם זה בידך, ומישהו בא ומוציא, אז כיוון שלא יודעים את האמת האמיתית, אז הולכים לפי האמת של העיניים, ומה ראינו? ראינו כאן גזלה. אתה הוצאת מידו, אז אתה גזלן בוודאי, אז תחזיר. אחר כך נחזור לדון בה, שאלה מי באמת זה שייך, וטוב, זה יהיה מוכן, לא תוכל לקחת. אם זוכרים, אני רק מזכיר, הראש שהביא ראייה למה שהוא אומר, אין ביתים יכולים לשבת ולראות, והמקרה של נסחא דרבייבא. זה בדיוק ככה. אחד נכנס לבית של חברו, ולקח חתיכת כסף, וברח. עדים רואים. אז אומרים לו, חטפת? הוא אומר, כן, אבל דידי חטפתי. אז לא יודעים שהוא משקר, אולי הוא אומר את האמת. הוא טוען שהפלוני גנב אותי לפני חודש, עכשיו אני מחזיר. יפה מאוד. מה הדין? הוא שוכיח מהגמרא בבבא בתרא, שהוא מחזיר את הנסחה. הגמרא אומרת, אפילו בעיד אחד הוא מחזיר את הנסחה, ובשני עדים הוא צריך, בדי צריך להחזיר את הנסחה. למה? אומר הראש, כי אין ביתים יכולים לראות אחד לוקח מחברו ולא להחזיר. מה הסברה? אז אני מסביר את הסברה. יש כאן מייס גזלה בוודאי. מה זאת אומרת בוודאי? בדין עושים הנחה, אני קורא לזה הנחה משפטית. זה לא, זה הנחה, זה לא ידיעה, ידיעה רעייתית. אבל צריכים להתחיל איזשהו מקום. אז המצב כפי שהוא קיים, זה המצב הנכון. ומי שבא לשנות, צריך להביא ראייה. לא הביא ראייה, אז הוא ודאי לוקח שלו בצדק, ודאי צריך להחזיר. מה זה ודאי פה? ודאי, בהנחה משפטית, ודאי לפי המשפט, לא לפי הידיעות האמיתיות. ואם מתי שחטפתי, שתקת? השתיקה לא מעבר ראייה לשום דבר. הוא שתק, אולי הוא שתק בגלל שהיה לו משהו תקוע בלור. אולי הוא שתק בגלל שהוא בן אדם שותק. אולי הוא בתנת דיבור. אולי הוא חושב לאט. יש אנשים שלא מגיבים מהר. אני יודע. אז לכן אין כאן ראייה שאפשר על פיו להוציא מהמוחזק. זה לא שתיקה ראייתית, זה לא שתיקה כהודעה ראייתית. אלא, זה לא הודעה ראייתית. אלא מה זה? מבחינת הציור, אני חוטף ממך ואתה לא מתנגד, אז זה כבר לא נראה כמו גזלה. כל הדין כאן היה מבוסס על כך ש... אם לא יודעים את האמת לאמיתה, אז הולכים לפי האמת שרואים. אז אני רואה אחד חוטף מחברו, אני רואה גזלה. אז הוא יחזיר. ואחר כך נדון מה באמת האמת. אבל כאן ראיתי אחד חוטף מחבר. ראיתי אותו, מוציא משהו מיד החבר. אתה מחזיק משהו, ידיים פתוח, ואני הולך ולוקח אותו. זה לא נראה כמו גזלה. אז כאן אני לקחתי, ושתקת. יש כל מיני הסברים למה שתקת. לא, אין כאן ענן צד, אין כאן רוב של 99% שכנראה שזה של התוקף. לא. אבל מצד שני, אז בסדר, זה ספק. ספק שלך, ספק שלו. אבל האם כאן ברמת הספק, אם כן יש כאן, למרות שיש ספק על האמת, יש כאן ודאי גזלה? לא, אין כאן ודאי גזלה. כי זה לא נראה כמו גזלה. אז ההתנהגות שלך לא מתאימה להצגה. ולכן אין לי הצגה טובה, אם אין הצגה טובה אז אין מה לפסוק, ולכן לא נוציא. זה מה שאני קורא שתיקה כהודעה המחזיקה. מה זה מחזיקה? כל הדין של מוחזק מבוסס על איך זה נראה. למה מי שתופס מוחזק צריך להחזיר? כי זה נראה כמו גזלה. מי שתופס מוחזק שלא צריך, זה לא נראה כמו גזלה. אז השתיקה שלו נתנה לתופס את האפשרות לתפוס, ועכשיו בית דין באמת לא יתערבו, כי בית דין לא רוצים לפסוק מה שהם לא יודעים. לא יודעים את האמת למיטה, וגם לא יודעים מה פשר המעשה שהם רואים. האם הייתה כאן תקיפה של גזלה, או החזרת החפץ לבעליו האמיתיים. אז לא יודעים, לא יודעים, אז לא עושים כלום. כי אסור לעשות משהו כשאתה לא יודע מה אתה עושה. זה ההסבר, לחזור לרמב"ן, זה ההסבר, מה שהרמב"ן מסביר, למה התוספות לא צודק. השתיקה כאן איננה ראיה. כי אם זו הייתה ראיה, אז מה הספק שלך? תוספות אמר, לא, כי יש הבדל בין תקיפה להקדש בתור הגירוי. אומר הרמב"ן, אין דבר כזה. זה אותו דבר בדיוק. השאלת הגמרא היא האם שתיקה, אז הגמרא יודעת שיש כאן שתיקה, וזה פשוט שאם יש שתיקה, שתיקה איננה האמת, אלא הביטול ההצגה. ואז מה? עכשיו השאלה היא שאלה הלכתית, לא מציאותית. השאלה הקודמת הייתה מציאותית. מה הדין של שתיקה אחר כך צבחה? האם זה שתיקה או לא? עכשיו השאלה היא מה הדין של הקדש? אם יש לי ספק הקדש, אדם יקדיש. ואם הוא היה תוקף, היינו מחזירים, אבל הוא לא תקף, הוא רק יקדיש. אז האם מספק חלה הקדש? או שאני אומר שלא, כיוון ש... כיוון שאולי הקדש לא חל, אז לכן, למרות שאין כאן מייסה תקיפה, אבל מצד שני, זה לא ברשותך. אני לא יודע מה לעשות, אז נגיד שמספק אין הקדש. זו שאלה על האופי של הקדש. וטוב, הרמב"ן צריך להסביר איך זה קשור להמשך הגמרא, והוא יצליח. מה הנקודה העיקרית פה? שיש לנו שני פירושים בגמרא במקור. פירוש של התוספות היא שהגמרא שואלת על פשר התנהגות, אבל מה השאלה של פשר התנהגות? אם זה מהווה ראיה שהתוקף צודק, או לא מהווה ראיה. הרמב"ן אומר, אין סברה כזאת. שתיקה איננה כהודאה שהיא כשני עדים. השאלת הגמרא, האם יש כאן שתיקה שמאפשרת חור בדין תפיסה לא מעניין. יש דין כללי. אני פשוט לא הבאתי את זה. הרמב"ן, לפני הרמב"ן שאתם קוראים עכשיו, יש רמב"ן של שני עמודים שמסביר שמהשורה הראשונה של הגמרא למדנו שתפיסה מעולם לא מועיל. השתיקה זה דבר שמאפשר לתפיסה לא מועיל. למה? כי כל תפיסה שלא מועילה מבוססת על כך שיש חזות של גניבה בדעית לפנינו, ועכשיו בשתיקה התמונה הזאת מאוממת. וזו הייתה השאלה המקורית של הגמרא. ועכשיו הגמרא שואלת שאלה לגבי האם, לא אם הקדש יוצר, הקדש יוצר אותו אימום. השאלה, מה הדין של אותו אימום? אדם שמקדיש מספק, ומצד אחד הוא לא פוגע בצורה אלימה במישהו אחר, לא מוציא ממישהו אחר. אבל זה גם לא ברשותו, זה לא ברשות אף אחד, זה פשוט שניהם, ויש הקדש. אז הגמרא שאלה, מה באמת הדין? אני רוצה מיד להביא עוד מקור לכיוון הזה, מקור שהוא שונה לחלוטין. והוא, אם לא מבינים את הרמב"ן, אז לא מבינים מה הרטבה וההרעה מורינו, מה הם רוצים. סתכלו במקור מספר 4. שזה בהתחלת הגמרא. לא צריך עד האישתק ולבסוף צווח. שואל הרטבה, מה שיעור הזמן? מה זה לבסוף? 5 דקות? 10 דקות? שעה? ברור שהזמן לא חשוב, אדם שתק ואחרי 10 שנים צווח, אז ברור שהוא שתק, כן? מה זה לבסוף? אומר הרטב"א ככה, איכרא פירוש דברים כפשטא. לא יודע אם הוא חושב זה פשוט, אבל כך הוא אומר. דאשתי כשתקפה, ועודה בידו, ולבסוף צווח, תקף שהוציאה מידו. הוא אומר, מילה לבסוף, כשנגמר הדרמה. אז הוא שתק כל הזמן שהיה מאבק, וכשזה יצא מידו, והוא הפסיד, אז הוא התחיל לצעוק. ואני אומר שהיה צריך לצעוק בהתחלה. זה הגמרא שואלת, האם זה עדיין בזמן, הוא צבח עכשיו שזה לא בידו, אבל צרח ממש בהתחלה, או שזה כבר מאוחר מדי. אבל, בואו רינרו, זה הרעה, היה מפרש, ובסוף צבח היינו בסוף התקיפה, קודם שיוצאים מידו, לגמרי. בצבחה דלאחה תקיפה לאו כלום היא. הרטב"א מעיד שהוא חושב שהפירוש שלו זה הפירוש הפשוט. אז הרעה זה נגד לשון הגמרא. כי לבסוף, אני רק אומר מה הרטב"א אומר, לבסוף פירושו אחרי הכל. אבל הרעה החליט להסביר דווקא לו, שהתחלה זה התחלת התקיפה, בסוף סוף התקיפה לפני שזה יצא מידו, לפני שהוא הפסיד. למה? למה הרעה מסביר ככה נגד, לפי הגדרת הרטב"א, נגד פשוט הגמרא? כי זה פשוט שמה? תצבחה דה לאחה תקיפה לאו כלומי. והרצבה חולה, התפרדיש לגמר מוחה כבושה. כמה דברים נעודים הכי מן הקצה ואחת. אשתה, וכולו וכולו וכולו. הוא לא מקבל את זה. אני שואל, מה הבעיה של הרב? לא שזה נגד לשאר הגמרה. ראית זה בשאר הגמרה. אבל מה בוער בו? למה להסביר ככה? כי צבחה דה לאחה תקיפה לאו כלומי. למה? זה כל כך פשוט לרעה מבחינה פסיכולוגית, זה מה שהפריע לו. הוא אומר, לא נורמלי שאדם יחכה לצעוק רק אחרי שהוא הפסיד. באפרט, זה נראה לי מאוד נורמלי. או לפחות ספק שאני אומר אם זה נורמלי. סך הכל מדובר כאן במחלוקת של שנייה. הרעה, רואים שזה לא פסיכולוגיה. כי מדובר, מה זה שנייה? זה חצי שנייה. הרעה אומר, הוא צריך לצעוק, הוא לא יודע שהוא הולך להפסיד. הוא צריך לצעוק לפני שזה יצא מידו, ואם הוא רק צעק אחרי שזה יצא מידו, שזה בערך יכול להיות עשירית השנייה יותר מאוחר, זה כפולו. אז זה לא הבדל בפסיכולוגיה, שבגלל שהוא חיכה כל כך הרבה זמן, זה כבר יצא מידו, אז אין לזה שום משמעות. ברור שזה אותו משמעות. על השעון זה אותו זמן. אלא מה הדין? הוא אומר, דין, דצבחה דלאחה תקיפה לאו כלומי. למה לא? למה צבחה דלאחה תקיפה לאו כלומי? מה כאן הבעיה שלך? אם זה מראה שהוא באמת מגיב כמו שצריך, אז מה אם הוא פספס בעשירית השנייה? ומה התשובה? זה ברור לי שהרעה סובר, כמו שהסברנו ברמב"ן. הדין של השתיקה היא לא להגיד לנו מסר. כי אז אתה יכול להגיד את זה גם אחר כך. השאלה אם אתה כן אומר את זה אחר כך, אבל אם נראה פסיכולוגית שהוא צעק, בזמן, לא איחור, סך הכל צריך להיות תלוי בשנת השעון, לא במאבק. אז אם הוא צעק בזמן נורמלי, אז הוא אומר לי, אז הוא לא אומר לי שזה כן של השני, אז הוא לא מודה, אלא הוא אומר לי שזה שלו. אבל לפי הרעה, מה התפקיד של הצבחה או השתיקה? התפקיד של השתיקה זה לשנות את החזות של המקרה. אם אנחנו רואים כאן הצגה, אני יושב בקהל, ויש על הבמה הצגה. אחד צועק את חברו בשני, צועק, הצילו. מה זה נקרא? זה נקרא גזלה. אחד צועק את חברו, בהתחלה הוא לא אומר כלום, בסוף הוא אומר הצילו. אז יכול להיות שגם כן נקרא גניבה. זאת השאלה של הגמרא. אבל אם נגמר התקיפה, והוא עוד לא אומר כלום, ואז אחר כך הוא מרים את היד ואומר, היי, אני רוצה לצעוק מה שקרה אתמול, אז כבר ראינו גזלה. היכולת של, אם זה בדין הצגה, אז זה צריך להיות בזמן. צריך להיות בו בזמן. השאלה היא, מה ראינו? אז אחרי שזה כבר יצא מידו לאחר תקיפה, צבח עליו כלומי. למה? כי המסה איננה מסה גזלה. וזה צורק אחר כך, אז הוא מודיע לנו, מה שראיתם אתמול, לדעתי זו גזלה. אבל אנחנו לא ראינו גזלה. כל הסברה היא שמה שרואים, מגיבים ברמת הראייה. זה לא שאני מקשיב לו כדי להאמין לו או להאמין לך. אני לא מאמין לו כשהוא שותק, שזה כן של השני. אני לא מאמין לו כשהוא צובח, זה כן שלו. השאלה זה רק מה אני רואה. האם הוא נאבק? כולל גם דיבור. אם הוא שותק, אז הוא לא נאבק. אם הוא לא נאבק, אז אין כאן תקיפה. אין כאן תקיפה. אז הם מוצאים לחבל לו בראי, אז אני לא מתערב. אין לי שום סיבה להוציא מהתופס. אין לי שום ספק. עכשיו, אני לא בטוח שהרטווה חולק. הרטווה רק אומר שההצגה לא ירדה. גם אחרי שהם גמרו להיאבק, אז תחכה כמה שניות. יש גם תגובה, עוד כמה דקות יכולות להשפיע על איך רואים את השנייה הקודמת. ורואה שזה יהיה כל שנייה באותו שנייה. כן? לא יודע מה הרטפה. יכול להיות שהרטפה לא חלק, אבל הרעה זה ברור לי שהרעה סובר שאין כאן שתיקה כהודעה. כי אין שום סיבה ששתיקה כהודעה לא יכולה להידחות בעוד שנייה. רבע שנייה. אלא, מה שהוא אומר, זה לא שתיקה כהודעה, אלא שתיקה כשהוא חלק מההתנהגות. חלק מההצגת גזלה, או לא גזלה. וזהו טוען, לאחר שהתקיפה נגמרה, אז כבר לא ראינו תקיפה, ראינו פעולה לא משמעותית. ולכן, אין כאן המלדה. אז אני מוסיף את הריטפה לרמב"ן, משתי סיבות ושני נקודות שונות לחלוטין. הריטפה זה נקודה מעניינת שאף ראשון אפילו לא הזכיר. זה קצת פלא. אף ראשון אחר שאני מכיר לא שאל כמה שניות יש להיות בסוף. שתק ולבסוף צבח, מה הגבול של הלבסוף? הריטפה ידעת השאלה הזאת, הביא שתי שיטות. אמר שיטה שהוא חושב זה הגיונית, אני גם חושב זה הגיונית, שלבסוף זה אחרי מייסה. כמה ראה רבו, ואמר לו, לא ייתכן. אז לא יהיה שום שאלה. כדי שתהיה שאלה, לא, השאלה אפילו לא מתחילה, אם הוא לא צבח לפני שהדבר יצא מידו. כי זה מה שהגזילה. אז צריך להיות שבזמן הגזילה יש לך או צבחה או ספק צבח. אבל אם השתיקה יחזיק עד הסוף, זה פשוט שאין כאן שתיקה. אני חושב שהפשוט היחיד שאני יכול להסביר, זה שהשתיקה היא חלק מההצגה. לא דבר שנותן לנו ראיות על מה שקרה. ראיות אפשר לסוף אחר כך, בעיקרון. השאלה אם זה קיים או לא קיים, אבל אפשר. הריטב"א, הרא אומר זה אי אפשר פה. כי זה לא ראיה מה שקרה, אלא זה ראיית מה שקרה. אז אתם לראות את זה בזמן שעוד מסתכלים. הנפקא מינה בין שני הפירושים, זה מה שהרמב"ן כתב. אם זאת ראיה, אז הראיה היא 100%. אז זה גם יכול, אז זה גם יוצא מהמוחזק. אם זה לא ראיה, אלא חלק מהצגה, אז בסך הכל המטרה היא לא להוכיח זה שלו, אלא רק לאפשר לו לקחת בלי שזה מוכח, בלי שזה נתפס, כשזה ודאי גזלה. אז עכשיו זה ספק גזלה. ספק גזלה, אז לא נוציא מהגזלן, כמו שלפני כן לא היינו מוציא ממי שהחזיק בהתחלה. לפי זה, אני אגיד מהר, הריטב"א זה כמו התוספות, אבל יש לו כמה שורות מעניינות שהוא מסביר את התוספות בצורה יותר טובה, אבל הוא כמו התוספות. הר"ן, בעזרת השם נראה בדקה האחרונה, אבל אני רוצה להסתכל על הרמב"ם. רמב"ם בכל טוען וניתן פרק י"ב. מביא את הגמרא. באו שניים אדוקים בה, שניים אוחזים בתא. ושמתה אחד מיד חברו בפנינו. זה התרגום לעברית של הרמב״ם, מה שכתוב בגמרא, תקף אחד, לא יודע למה, הרמב״ם, טוב, זה יותר טוב מה שהרמב״ם כותב. הרמב״ם מתרגם תקף לשמת, כלומר תקף יכול להיות שתקפתי אותך ולא עשיתי כלום. תקף והוציא, שמתה אחד מיד חברו בפנינו. ושתק השני, אף על פי שחזר בצבח, אין מוציאין אותה מידו. אז רמב"ם פוסק ששתק ובסוף צבח, אין מוציאין מידו. למה הוא פוסק כך אם הגמרא זה איבאיה? אז יכול להיות, הרמב"ם יש לו כלל, שכל אם תמצא לומר זה הלכה, אז יש שמסבירים שהרמב"ם כאן פסק כמו הלשנה השנייה, כמה שהגמרא אחר כך שואלת שאלה לפי זה. ומגמר מפרסת השאלה נוספת, אם אתם סלום, אם עושים את זה, אז מה הדין לגבי הקטה, יש סימן שזה נכון. יש כלל כזה ברמה. יש החולים שטוענים שהרמה הוא כאן חושב שהאיזה בית לא יפשטה, ולכן זה ספק, אז גם מספק לא נוציא. זה יהיה חשוב בהמשך. אבל מוכל זאת אומר, אם עושים ידו. למה? כמו ששתק, בתחילה הרי זה כמו דלו. משהו זה לא מידין ספק, אלא ודאי. כמו ששתק, למרות שהוא צבח, הרי זה כמו דלו. חזר השני ותקפה בי הראשון. תראה, מישהו תוקף אותך. חזר השני ותקפה בי הראשון. אז אחרי שהוא הפסיד, אז הוא הבין את הסיפור כאן. אז הוא הרזיר לו ותקף בי הראשון. אף על פי שהראשון, התיקון הוא נכון, צבח, לא קוראים את המילה לא. אף פי שהראשון צבח מתחילה בעד סוף, ככה זה מובן בכל הראשונים, באמת אי אפשר לקרץ אחרת. כל כן. אז הרמב"ם אומר שתקיפה חוזרת מועילה. לא מועילה להכניס הכל לרשות התקופה שני, אבל זה מועיל כדי להחזיר את זה למצב הקודם. שניים אוחזים בטלית יחלוקו, אחד תקף ואתה שתקת. שתקת בסוף צבחת, שתקת. אז זה נשאר אצל התוקף. חזרת ותקפת מהתוקף, והוא צבח מתחיל ועד סוף. כלומר, אין כאן שום שתיקה. הוא צועק. אז אין איזה הודעה מצידו. יחלוקו. כותב הרייבד, אין טעם לזה. במילים אחרות, למה? למה? מה הסיבה של שאלת הרייבד? איך הרייבד הבין מה שקרה בתקיפה הראשונה, תקף אחד מפני, בשתק השני, אף אופי שצבח בסוף, לא מוציאים מהתוקף. למה? לפי הרייבד, למה לא מוציאים מהתוקף? כי יש עדים שזה שלו. איזה עדים? שתיקה כהודעה. אם זה עדים, האם אפשר לתקוף בחזרה? אתמול הודית, ועכשיו אתה בא ותוקף. מה יהיה הדין? אחד הודע. נכון, הוא הודע לא בכוונה. הוא הודע ידי השתיקה. אבל אנחנו למדנו מהתנהגותו שהוא מאמין שהוא גזלן והשני הוא בסדר. אז ככה שמענו. אנחנו שמענו את הדיבור שלו למרות שהוא לא ישמע. ואז הוא בא ותוקף. אז מה הדין? צריך להחזיר. כי אנחנו כבר יודעים את זה. כבר שמענו בהתחלה. שני עדים זה עכשיו האמת. אז יודעים זה שייך לו. אז הרב אומר, אני לא מבין איך אפשר לתקוף בחזרה. מה הפשט ברמב"ם? אז יש הרבה פירושים. מגיד משנה מציע שהרמב"ם סובר שמה שתק פנחת פנינו, שתק בסוף צווח, אין מוציאים, זה רק מספק. כלומר, זה איבה עיתולית שאתה בגמר. אז זה לא, אין כאן הודעה, יש כאן ספק הודעה. מספק לא מוציאים. אז אם תקפת בחזרה, אז מספק לא נוציא ממך. גם הקצות. הקצות גם מסביר ככה, יותר, הסביר יותר משכנע מהרגל מישנה, הוא מסביר את זה קצת בעריכות. זה יכול להיות, אבל אני קורא את המילים, הרמה כתב, כיוון ששתק בתחיל הרי זה כמו דלה. זה לא משמע שאני מסופק, וכיוון שאני מסופק אז לא נוציא. משמע שאני לא מסופק, כיוון שהודעה בתחילה, למרות שצבח בסוף, הרי זה כמו דלה. לכן הוא גם כתב בפנינו, בשתק השני, אף אופי שחזר בצבח. כלומר, מה זה אף אופי? זה שני המקרים. אם הוא שתק ולא צבח בסוף, ברור ששתיקה כהודעה. הוא אומר, אפילו שצבח זה לא משנה. אז אני לא חושב זה נכון. ברמב"ם, הרמב"ם פסק כמו דשנה בתרא. הוא פסק ששתק ובסוף צבח, זו שתיקה. אף אופי שצבח, זו שתיקה. והרי זה מודע. אם זו הודעה, אז איך אפשר לתקוף בחזרה? אבל לפי מה שראינו בריטווה וברמב"ן, מה מוסגר? גם ברשב"א שלא הבאתי, משפע הוא ארוך ומפותר, זה יותר חשוב לעמוד ב', אבל הוא גם מגלה את דתו, ששתיקה כאן איננה הודעה, אלא רק יוצרת מוחזק. אז אני מבין את הרמב"ם. זה מיד, התוצאה הזאת היא נכונה. הוא תקף. אני שתקתי. שתקתי בסוף צבחתי. כלומר, שתקתי. כיוון ששתקתי, למה לא מצבים ממנו? כי לא הייתה כאן מעשה גזילה מדעית. אבל מצד שני, אני לא מאמין שייך לתוקף. ומה שהתוקף עכשיו זה בידו, זה גם לא... זה לא חזק כשקום מה שתרם היו שלו. אני יודע איך זה הגיע לידו. זה הגיע לידו בגלל שהוא תקף. אני לא פועל נגדו. כלומר, הוא ספק גנב, ספק ביילים. וגם אחרי שזה בידו, אני זוכר את העובדות. זה החידוש כאן. אני לא שוכח איך זה הגיע לידו. אני ראיתי שזה הגיע לידו על ידי פעולה חשודה. אני לא יכול לפעול נגד הפעולה החשודה, כי אני לא רואה את הראשון כבעל ודאי עם גזלה ודאית, כי הוא שתק. אבל מצד שני, אני לא בטוח שזה שייך לשני גם כן. אז אם חזר הראשון קורא השני. חזר השני בתקפה במאה הראשון. חזר המותקף בניית תוקף. האם עכשיו אתה רואה? והוא צועק. האם זה נראה לך כבדי גזלה? לא. לא שוכחים את העובדות. זה אדם שצועק, אבל מצד שני, הוא רק לפני שתי שניות זה הגיע לידו. וזה לא הגיע לידו בצורה נורמלית. זה הגיע לידו על ידי תקיפה שלו. אז אני רואה בן אדם שתוקף בכוח עם התנגדות של השני מבן אדם שאני יודע שזה ספק. אז לכן, אין לי שום סיבה לפעול נגדו, אלא חזר המצב למה שהיה לפני כן. ולכן, הדין הוא יחלוקו. הדין הוא יחלוקו. כי מצד אחד, אין לי שום סיבה להגיד שהכל שייך לתוקף השני. אין לי שום סיבה להגיד שהכל שייך לתוקף הראשון. אז הדין הוא יחלוקו. כמו שהיה, כמו שהיה בתחילה. כלומר, אם נגרור את הרמב״ם לקבוצה שלנו, שבינתיים זה היה הרעה, ספק ריטפה, הרעה פלוס הרמב״ן, אז אפשר להסביר את הרמב״ם די בקלות. הרייבד לא סובר כך, הרייבד סובר כמו התוספות, אבל הרמב״ם, כדי שהוא הסביר אותו, סובר כמו קבוצתנו, והוא מחדש משהו. הוא מחדש שרדורי מישהו תוקף את חברו, והחבר צועק, אבל אתה יודע שהמותקף כאן איננו מוחזק בדבר מכוח בעלות. הוא מוחזק בדבר הזה במקרה. זה הגיע לידו על ידי פעולה שאני לא מאשר אותה. אני לא מתנגד, אבל לא מאשר אותה. אז במקרה כזה אתה לא רואה גזלה. אתה רואה מאבק. המשך המאבק שהיה לפני כן. אז אנחנו חוזרים לדין המקורי ששלב הזה בתלית יחלוקו. ואתי מציע תקיפה שנייה מראה שהשתיקה בתחילה לא הייתה הודעה. לא. לא נכון. איך אני יודע זה לא נכון? כי הדין הוא כאן שאם הוא שתק בהתחלה ואחר כך צווח, אני קורא לזה שתיקה. כי הוא צווח באיחור. אז זה שהוא תוקף למחרת, זה יותר טוב. תקיפה זה כמו צווחה. יש אנשים שצועקים כי הם חלשים, ויש אנשים שהם בריונים, שהם לא רק צועקים, הם גם נותנים מכות. אבל זה לא ראיה יותר טובה. היסוד כאן הייתה שכיוון שהוא שתק ואחר כך צווח, הצפיחה שלו זה גם הרי שאין הודעה, אבל זה באיחור. כי הודעת, ואחר כך אמרת, לא, 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 לא הודעתי. אנחנו כבר שמענו את ההודעה. אז אם הוא יתקוף מחר, לא רק יתקוף, הוא ישלח פצצות, הוא יעשה הכל, אבל זה מאוחר, כי בזמן התקיפה הגבת בצורה לא נורמלית, וזה כבר מספיק בשבילנו. אז אין שום סברה להגיד שכיוון שהוא תוקף בסוף, אז זה יגלה אם אתה מפרש שהוא לא שתק אתמול. הוא צעק אתמול, באיחור של 5 דקות, ומזה התעלמתי, אמרתי, אפו פי ש... חזר בצווח, אם רוצה מילדו, כיוון ששתק בתחילה, הרי זה כמודלו. הוא לא יכול לשנות את הרושם אחר כך. אני לא מבין את זה. מה אתה רוצה להגיד ש... טוב, הוא שתק, הוא שתק, אחר כך צווח, טוב, אם אתה כבר שתקת, אז אתה צריך לדעת שאתה צריך לעשות עוד יותר. אם אתה צועק בהתחלה, זה מספיק. אם שתקת, אתה צריך לצעוק בכל רם אחר כך, כדי לבטל. אז מה זה בכל רם? זה גם לתקוף. זה לא נראה לי, גם מבחינה פסיכולוגית, ובוודאי לא ברמש של הרמב״ם. לא נראה לי שזו הסברה. לא מקבל את ה... אני לא חושב שזה אפשרי. אוקיי? אז ההלכה הזו שברמב״ם מוזכה בכל הראשונים, מנסים להבין אותו. בסך הכל בבת ראשון, הרייבד נראה צודק, כי למדנו את הגמרא, כי לומדים את הגמרא כמו התוספות. ברגע שמבינים את האפשרות האחרת, אז אפשר, אני חושב, להסביר את הרמב״ם, כפשוטו. אני מזכיר פירוש אחר, שבגבי שאתה כאן מביא, וזה בדרך כלל מובעים את זה בשם הקצות, אם רואים את הסוף כאן, במגן משפטם, לפי, שחזר אני מה שהיה בתחילה, שהרי שתיים תקפו, אז המזה בא פה פי שהראשון לא צבח בתחיל ובצוף. וזה צבח מעיקר, ומקום מקום הכל לא אומרים אם לא חזר בתקפה השני, די אם הוציא אותו מראשון, אלא משום ספק. זה לא שהרמה מכריע בשלט הגמרה, זה רק משום ספק. אבל עכשיו, אני לא יודע רבה, בדרך כלל כן, טוב, זה מה שהוא אומר, אני אומר, זה אפשרי, הרצות מאוד תומך בזה, אבל אני חושב, זה נגד לשון הרמב״ם. יש גם בעיה אם זה נכון מספרה, אבל זה ודאי אפשרי, אבל הרמב״ם לא משמע שהוא פסק ככה מספק, אלא פסק ככה בתורת ודאי. יש עוד פירוש בסוגיה, וזה הרן, אז כיוון שאין לנו זמן, ומילא הרן, היסוד של הרן הוא, שמה שהוא מסביר, הוא מסביר כדי להסביר את כל הסוגיה. ברן המשון, קטע מספר 6, שם הוא אומר את היסוד, הוא כותב בסוף, הוא בסמוך תראה בהד ואינה לקמה נקדישה ולא תקפה מה, ואני לפרש כך. כן? הוא עובר פירוש אחר לחלוטין. וקוראים את זה, לא מבינים למה הוא מקשקש לנו, כזה לונדס פתאום, הוא אומר, אתה תבין את זה אחר כך. ברגל אחת, מה היסוד של הר"ן? אני חושב שכל אחד הבין. הר"ן אומר שלא הבנת את הגמרא בהתחלה. הגמרא לא מסתפקת עם שתיקה בסוף צפחה, זה כן שתיקה או לא. זה לא ספק בהבנת הנקרא, הבנת המציאות. הבנת המציאות היא שזה ספק שתיקה. בזה אי אפשר, אבל יש מחלוקת, יש שתי אפשרויות, יש שתי אפשרויות, וכולנו יודעים שיש שתי אפשרויות. הבן אדם הזה התנהג בצורה לא ברור. ולכן זה לא ברור. אז מה השאלה? אז הר"ן אומר, יש כאן שאלה מוסתרת. השאלה היא, שני מרגע זה בתלית, איך אני קורא למצב הזה? זה בעיניי תלית שלמה מוטל בספק, או בעיניי זה תלית שחצי שייך לאחד וחצי שייך לשני. האם אומרים על תלית אחת מוזקת על ידי שניים, כל מה שתחת יד אומרים שלא, על כל חצי וחצי, אומרים שלא, שניהם מוחזקים בהכל, וכל התלית הוא ספק. לכאורה אנחנו נגענו בשאלה הזאת בית עמוד א', אבל לפי הר"ן זה ספק של רבי זיירא. כלומר, זו שאלה הלכתית, לא שאלה מציאותית איך להסביר את המציאות. טוען הר"ן שעל פי השאלה הזאת יהיה נפקמינה במקרה של ספק תפיס, ספק שתיקה. אם התלית הוא חצי שלי, חצי שלך, ומה? לא, 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 אני לא יודע את האמת. אבל על פי דין זה נחשב לחצי שלי, חצי שלך. כי רואים את זה כחצי בידך, חצי בידו, ועוד פעם, חזק הקום, מה שתחת, ידע מה היו שלו, ענן צדי, זה שלו וזה שלו. אם הוא יצא ככה, הספק הודעה לא ישנה את זה. כי אי אפשר להוציא ממישהו, זה בידי. אז אם, אולי הודיתי, אולי לא, לא תוכלו להוציא ממני. זה ספק, אין ספק מוציא מדי ודאי. אבל אם מלכתחילה הדין של התלית הוא ספק על הכל, והדין יחלוקו, זה דין של, לכן חולקים את זה. אבל לא שהוא מוחזק בחצי, כל אחד, או שכל אחד מוחזק בכל, שאף אחד לא מוחזק בכלל, אז ספק הודעה, יש ספק, מוציא מדי ספק, הספק הודעה, או שרק ספק הודעה, זה, אז מישהו תקף, אז לא נוציא מידו. זה ככה רן הסביר את רבי זיירא. ואז הוא אומר, למה אני מסביר ככה? כי עכשיו אתה מבין למה הוא יכול למה שדעת ההקדש. בניגוד לתוספות שאמר שבקשר ההקדש, גם כן בקשר שתיקה, לא, בהקדש אין שתיקה בכלל. אבל זה תלוי בשאלה המקורית, האם תלית הוא חצי שלך, חצי שלי, או תלית הוא ספק של שלנו. אם תלית זה חצי שלי, חצי שלך, אז הוא לא יכול להקדיש. כי הוא מקדיש דבר שהוא על פי דין שלי. ככה בדין רואים את זה שלי, אז איך הוא יכול להקדיש? אבל אם רואים את התלית, שהוא ספק של שניהם, רק שאנחנו רק פוסקים להם יחלוקו, אבל זה ספק של שניהם, אז מספק הוא יכול להגיש. אולי. זאת שאלת הגמרא. ככה רן חושב שהוא הסביר את הגמרא, ומוריד את הניסיון להמשיך את השתיקה מעבר למקרה הראשון. וכך, אז בהקדיש אחד בפנינו זה בלי שתיקה, ומאלו ימשיך גם בהמשך בעמוד ב' להגיד זה בלי שתיקה. אז אנחנו נסביר את הר"ן עוד פעם בשבוע הבא, כי הר"ן פשוט מלווה את כל הסוגיה בגישה אחרת. זו גישה מאוד, מאוד למדנית, כן? מאוד אחרונית אפילו, אפשר להגיד. הר"ן שינה את הפשט של כל הסוגיה. והוא שינה את הפשט של כל, של כל החיים. הוא אומר, יש כאן שאלה לגבי שניים אוחזים בתלית. האם זה מוגדר? אומרים את המילים של הר"ן. כיוון דתלית זו מתחילה בספק הייתה עומדת שלא יודעים של מי הוא, וכיוון שכן אף ספק הודע מה אני נמיד בשוט זה שתקפה, או דלווה, כיוון דקצבך ואי כדמי מודעה שתגלה משום הודעי, ואין תול לנו משם וכולו, זה צד אחד. לפי שתלית זו מתחילה לא הייתה מוטלת בספק, דנן צד ידמד את הפסאי לידי, ומד את הפסאי לידי. וכיוון שכן, אין ספק הודעה מציב ידי ודאי. אז השאלת רבי זיירא הייתה שאלה בלומדוס של תפיסת תלית, ולא בפרשנות אומדנית לשתיקה ובסוף, ובסוף צלח. ועפי זה ברן היותר ארוך כאן, הוא יסביר את המקרה של ההקדש. תקראו את זה עוד פעם, אם לא קראתם ולמדתם טוב, תקראו את זה, אנחנו נתחיל מהנקודה הזאת, ונראה את השאלה בעמוד ב' של הקדש ובחור, דיני איסו, מה אומר המותר בספק ויש בו נפקמינות של איסו, אז מה הדין של איסו? זה הסוגיה, זה המשך הסוגיה, לפי הרן זה המשך ישיר לעמוד א', ולפי תוספות זה לא יכול להיות המשך ישיר, אז תוספות יגיד, יצריך להגיד משהו שונה, תוספות שעוד לא ראינו. אז אנחנו באמת, אנחנו חייבים לחלק את הסוגיה לחלקים פה, כי זו סוגיה באמת מסובך ביותר. אז אנחנו למדנו היום את ו' עמוד א', עד, אנחנו באמצע, כי הגמרא מנסה לתרץ את הקושיה של הקדש לפנינו הפי ההמשך, לא קרה לתשך, זאת השאלה בלי התשובה. איך משיבים זה מאוד חשוב. הרן יהיה לו המשך אחר, והתוספות חייב לעשות המשך שלו, ורשולים אחרים, הריטפה, הפן הוא יפרוש מהתוספות, יהיו כל מיני תירוצים. בהמשך, זה יהיה לסוגיה, השבוע הבא אנחנו לומדים את ו' עמוד ב', עד לקראת סוף עמוד ו' עמוד ב', אני אשלח את המר המקומות, וזה ישיר לנו גם חלק לסוגיה רק לעוד שבועיים, זה החלק שנמצא בזין עמוד א', עם כמה שאלות שסתובבות, בסוף נצטרך לתפוע את כל הסוגיה ביחד, בעזרת השם, שנצליח. יש שאלות? הרי למה לא הזכרת לי להפעיל את ההקלטה המערכתית? שכחתי, אבל יש לי הקלטה של ה-MP3, שכחתי להפעיל את ההקלטת הווידאו. לא יהיה השבוע.